בוקר טוב זוהי ובוקר טוב לכל המאזינים שלנו.
בוקר טוב. בוקר מצוין יאניס. יום ראשון היום, ה-19 ביולי, ואנחנו כאן עם מהדורת המגזין השבועית של קפריסין אונליין.
שבוע שהרגיש כמו רכבת הרים, מהסלמה ביטחונית במפרץ שההשפעות שלה מגיעות עד לכאן, ועד ויכוח סוער על עתיד הפיתוח של לימסול.
נדבר על כל זה לעומק, וגם על התקדמות בחקירה ביטחונית חשובה, על מצב הבנקים, ואיך כולנו הולכים להתמודד עם גל החום הכבד שבפתח.
כל הסיפורים והעדכונים, כמו תמיד, נמצאים גם באתר שלנו, kafrisin.online. בואו נתחיל.
אתם מאזינים לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין.
ראינו השבוע את הכותרות הגדולות מכל העולם על ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן במפרץ, על התקיפות ושיבושי הספנות. זה אולי נשמע רחוק, אבל השבוע קיבלנו תזכורת מאוד ברורה איך אירועים כאלה משפיעים באופן ישיר על החיים שלנו כאן בקפריסין. נתונים חדשים שהתפרסמו הראו שיש ירידה של כמעט 5% במספר התיירים שהגיעו לקפריסין בחודש מאי, בהשוואה למאי בשנה שעברה. הנתון הזה אולי לא נשמע דרמטי, אבל הוא חלק ממגמה, והרשויות כאן קושרות אותה ישירות לחוסר היציבות האזורי, שהתחיל עם התקיפה האמריקאית-ישראלית באיראן בפברואר. כשאנחנו, כישראלים, שומעים על מתח במזרח התיכון, אנחנו רגילים לחיות עם זה. אבל כאן בקפריסין, הכלכלה נשענת באופן קריטי על תיירות, וכל זעזוע כזה מורגש מיד בכיס. הדיווחים מציינים גם גורם נוסף שהרתיע תיירים וחברות תעופה, והוא קרוב אלינו הרבה יותר. מתקפת הכתבם על הבסיס הבריטי באקרוטירי בחודש מרץ. האירוע הזה, למרות שהיה נקודתי, הדגיש את המיקום האסטרטגי של קפריסין, והזכיר לעולם שהשקט פה יכול להיות שברירי. חברות תעופה הגיבו בצמצום קיבולת הטיסות, מה שמתורגם ישירות לפחות תיירים שמגיעים לאי. אז לאן כל זה הולך? עונת התיירות של הקיץ נמצאת עכשיו בשיאה. השאלה הגדולה היא האם הירידה הזאת תימשך גם בנתוני יוני ויולי, החודשים החשובים ביותר. עבור כל כך הרבה עסקים כאן, ממלונות ומסעדות ועד לחברות השכרת הרכב, התשובה לשאלה הזאת תקבע את הצלחת השנה כולה. זה שוב מראה לנו איך הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון היא לא רק כותרת בחדשות, אלא משהו שמשפיע ישירות על הכלכלה המקומית שאנחנו חלק ממנה.
ולנושא ביטחוני חשוב. אתם בטח זוכרים שלפני כחודשיים, בחודש מאי, דיווחנו כאן על גילוי של אמצעי לחימה וחומרי מעקב ליד חוף גוברנרס, ועל מעצר של מספר חשודים במה שנראה היה כמו תכנון פיגוע. בזמנו עלו דיווחים שהיעד האפשרי היה תיירים ישראלים. השבוע חלה התפתחות משמעותית מאוד בחקירה הזאת. הרשויות בקפריסין הצליחו במבצע מורכב ושקט להסגיר ולהביא לקפריסין חשוד מרכזי בפרשה, שנעצר בחול. על פי החשד, מדובר באדם שהיה אחראי על גיוס חברי החוליה. הבאתו לקפריסין היא פריצת דרך עבור החוקרים, כי היא מאפשרת להם להתחיל לחקור לעומק את מבנה הרשת, את מטרותיה המדויקות ואת מי שעומד מאחוריה. חשוב להדגיש את הנקודה הזו. הסיפור כאן הוא לא רק האיום עצמו, אלא היעילות והנחישות של שירותי הביטחון הקפריסים. הם לא הסתפקו במעצרים הראשוניים, אלא המשיכו במרדף אחר כל המעורבים, גם כשהיה צורך בפעולה משפטית ומודיעינית מחוץ לגבולות המדינה. זהו מסר ברור שהרשויות כאן לוקחות את האיומים האלה ברצינות תהומית ולא מניחות לנושא. אנחנו כמובן נמנעים מספקולציות ונצמדים לעובדות, והעובדה המרכזית כרגע היא שהחקירה מתקדמת. עבורנו, כקהילה ישראלית שחיה כאן, הידיעה שהרשויות פועלות במקצועיות ובנחישות כדי לסכל איומים כאלה ולמצות את הדין עם כל המעורבים, היא הדבר החשוב ביותר. נמשיך לעקוב ולעדכן ככל שיתפרסמו פרטים נוספים.
ועכשיו לסיפור שמעסיק השבוע במיוחד את תושבי לימסול,
אבל יש לו השלכות על שאלות של פיתוח ותכנון בכל רחבי האי. הממשלה בניקוסיה נתנה השבוע אור ירוק לתוכנית להקמת קניון חדש בעיר, שיקרא לימסול מול. ההחלטה הזו מיד הציתה ויכוח ציבורי. מי שהובילה את ההתנגדות היא מפלגת וולט, מפלגה חדשה יחסית בפוליטיקה הקפריסאית, שטוענת שלימסול פשוט לא צריכה עוד קניון. הטיעונים שלהם מתמקדים בכמה נקודות. ראשית, הם חוששים שהקניון החדש יפגע אנושות בעסקים הקטנים והבינוניים במרכז העיר, שגם ככה מתקשים להתחרות. שנית, הם מצביעים על בעיית הפקקים, שכבר היום היא קשה מאוד בלימסול, וטוענים שמרכז קניות ענק כזה רק יחמיר את המצב בצורה דרמטית. ולבסוף, הם שואלים האם באמת יש צורך בעוד קניון, כשלעיר כבר יש את מיימול הגדול. הוויכוח הזה הוא בעצם ויכוח על הנשמה של לימסול. מצד אחד, יש את התומכים בפרויקט, שמדברים על השקעה, על מקומות עבודה חדשים ועל פיתוח כלכלי. מצד שני, יש קולות ששואלים איזה מין עיר אנחנו רוצים לבנות כאן. האם עיר של קניונים ענקיים ופרויקטים גדולים, או עיר ששומרת על המרקם העירוני שלה, תומכת בעסקים המקומיים ודואגת לאיכות החיים של התושבים שלה, כולל היכולת לנוע ממקום למקום בלי לעמוד שעות בפקק. עבורנו, שחיים ועובדים בלימסול, לשאלות האלה יש משמעות יומיומית. זה נוגע ישירות לערך הנכסים שלנו, לזמן שאנחנו מבלים בדרכים, וגם לסביבה העסקית שבה אנחנו פועלים. הדיון הזה רק התחיל, והוא צפוי ללוות את העיר בחודשים ובשנים הקרובות.
הבנק המרכזי של קפריסין פרסם השבוע נתונים שאולי נשמעים קצת יבשים וטכניים, אבל הם מספרים סיפור חשוב מאוד על היציבות של הכלכלה כאן. הנתונים עוסקים במה שנקרא הלוואות שאינן מניבות, או באנגלית NPLs. במילים פשוטות, אלו הלוואות של לקוחות, בין אם אנשים פרטיים או עסקים, הפסיקו לשלם. הנתון החדש מראה שהיקף ההלוואות הבעייתיות האלה ירד מעט, ועומד על 830 מיליון יורו. זה עדיין סכום גדול, אבל החלק החשוב הוא היחס. ההלוואות האלה מהוות רק 1.6% מכלל ההלוואות במערכת הבנקאית. זהו שיעור נמוך מאוד, שמצביע על מערכת בנקאית יציבה ובריאה. מי שזוכר את קפריסין בתקופת המשבר הכלכלי הגדול של 2013, יודע כמה המצב היה שונה אז, וכמה הדרך שהמדינה עשתה מאז היא מרשימה. היציבות הזו היא קריטית לכלכלה כולה. אבל, וזה אבל גדול, אנחנו יודעים שרבים מאיתנו שחיים כאן עדיין חווים לא מעט תסכולים מול המערכת הבנקאית ביום-יום. מהקושי לפתוח חשבון בנק פשוט, דרך הבירוקרטיה המסורבלת, ועד לאתגרים בקבלת אשראי או משכנתה. אז קיים פער בין התמונה המקרו-כלכלית החיובית, שמראה על בנקים יציבים, לבין החוויה האישית של הלקוח. ועדיין, חשוב להבין את התמונה הגדולה. מערכת בנקאית יציבה היא הבסיס לכלכלה צומחת. זה אומר שהכסף שלנו בטוח יותר, שהבנקים יכולים להמשיך ולהעניק הלוואות לעסקים, ושהמשכנתה שלקחנו נשענת על בסיס כלכלי איתן. הנתונים האלה הם חדשות טובות, גם אם הדרך לשירות בנקאי יעיל ונוח יותר עוד ארוכה.
לפעמים סיפור על השפעה הוא בכלל לא סיפור על השפעה, אלא על פוליטיקה, כסף והיחסים בין קפריסין לאיחוד האירופי. השבוע הפרלמנט בניקוסיה דחה הצעת חוק ממשלתית שהייתה אמורה להכניס מס חדש על הטמנת השפעה. הרעיון היה פשוט, לגרום לעיריות לשלם על כל טון של זבל שהן קוברות באדמה, ובכך לתת להן תמריץ חזק להשקיע יותר במחזור. אבל הסיפור מסתבך, כי החוק הזה לא היה סתם רעיון של הממשלה. הוא היה תנאי של האיחוד האירופי כדי שקפריסין תקבל מענק של 23 מיליון יורו, שנועד בדיוק לשיפור מערך ניהול הפסולת. ועכשיו, בגלל שהפרלמנט דחה את החוק, קפריסין ככל הנראה תפסיד את הכסף הזה. הפוליטיקאים שהצביעו נגד המס עשו חשבון פוליטי קצר טווח. הם רצו להימנע מהטלת מס לא פופולרי על העיריות, שיגלגלו אותו לתושבים. אבל בטווח הארוך, ההחלטה הזאת עלולה לעלות לכולנו הרבה יותר ביוקר.
לא רק שקפריסין תפסיד את המענק, היא גם עלולה לעמוד בפני כנסות מהאיחוד האירופי, על כך שהיא לא עומדת ביעדי המחזור שלה. ובסופו של דבר, מי ישלם את כל זה? הכסף יצטרך להגיע מאיפשהו, ואיפשהו זה בדרך כלל אנחנו, התושבים. העיריות יצטרכו למצוא דרך לממן את פינוי האשפה וההטמנה, ובלי עזרה מהאיחוד האירופי, הדרך הסבירה ביותר היא העלאת מיסים מקומיים, כמו ארנונה, או קיצוץ בשירותים אחרים. זהו מקרה קלאסי של איך החלטה פוליטית, שאולי נראית הגיונית לרגע, יוצרת בעיה כלכלית גדולה יותר בעתיד. כדאי לשים לב בחשבונות הארנונה הבאים שלנו, כי שם כנראה נרגיש את התוצאות של ההצבעה הזאת.
ועכשיו לחדשות טובות וחשובות, שמסתכלות קדימה ונוגעות לאחד הדברים הכי בסיסיים בחיים של כולנו כאן, חשמל יציב ואמין. מפעיל מערכת החשמל הארצית של קפריסין הודיע השבוע על מהלך משמעותי לקידום והאצה של פרויקטים לאגירת חשמל באמצעות סוללות ענק. למה זה כל כך חשוב? קפריסין, כמו שכולנו יודעים, מבורכת בשמש. בשנים האחרונות הותקנו פה המון פאנלים סולאריים, וזה נהדר. הבעיה היא שהשמש לא זורחת בלילה, ולפעמים יש עננים. ייצור החשמל הסולארי הוא לא יציב. כאן נכנסות לתמונה מערכות האגירה. תחשבו על זה כמו סוללת גיבוי ענקית, פאוורבנק לאי כולו. בשעות שיש עודף ייצור חשמל מהשמש, הסוללות האלה נטענות, וכשצריכת החשמל בסי, למשל בערב כשכולם מדליקים מזגנים או כשהשמש לא זורחת, המערכות האלה משחררות את החשמל האגור בחזרה לרשת. זה מייצב את המערכת, מונע הפסקות חשמל, ובטווח הארוך יכול אפילו לעזור להוריד את מחירי החשמל, כי זה מאפשר להשתמש ביותר אנרגיה זולה ונקייה מהשמש. עבור הקהילה שלנו, שיש בה כל כך הרבה אנשי טכנולוגיה, יזמים ובעלי עסקים שעובדים מהבית, אספקת חשמל יציבה היא לא מותרות, היא הכרח. המהלך הזה, שמשלב פרויקטים של המדינה וגם של המגזר הפרטי, הוא צעד קריטי למודרניזציה של תשתית החשמל באי. זה מבט לעתיד, שמראה איך קפריסין פועלת כדי לפתור את אחת הבעיות הבסיסיות שלה, באופן שישפיע לטובה על איכות החיים של כולנו.
ונסיים עם משהו שכולנו מרגישים היטב על האור שלנו השבוע, וצפויים להרגיש עוד יותר בימים הקרובים, גל החום הכבד. השירות המטאורולוגי הוציא אזהרה צהובה, והטמפרטורות צפויות לעבור את ה-41 מעלות באזורים הפנימיים של האי. אבל זה לא רק עניין של אי-נוחות. חום כבד כזה מביא איתו סכנה ממשית ומיידית של שריפות. בהתאם לכך, הרשויות העלו את רמת הכוננות. שירותי הכיבוי וההצלה קיימו השבוע ישיבת היערכות ארצית מיוחדת כדי לוודא שכל הכוחות מוכנים ומתואמים לכל תרחיש. הקיץ הקפריסאי, ורבים מאיתנו כבר למדו את זה, הוא יפהפה אבל גם מסוכן. היובש והחום הופכים את היערות ואת שטחי הבור לחומר בעירה שמחכה לניצוץ. לכן חשוב מאוד, במיוחד למי שחדש באי, להקפיד על כללי הזהירות. זה אולי נשמע מובן מאליו, אבל אנחנו נחזור על זה. לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, לא עושים מנגלים ביערות או באזורים לא מורשים, ולא משליחים בדלי סיגריות מהרכב. ניצוץ אחד קטן יכול להציץ שריפת ענק. מעבר לסכנת השריפות, חשוב גם לשמור על עצמנו. ההמלצות הרשמיות הן לשתות הרבה מים, להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ בשעות החמות של היום, ולדאוג לאוכלוסיות פגיעות, כמו קשישים וילדים קטנים. בואו נעבור את הימים החמים האלה בבטחה, נשמור על עצמנו ועל הסביבה היפה שסביבנו.
תודה רבה לך, יאניס, ותודה גדולה לכם, המאזינים שלנו, שהייתם איתנו גם הבוקר. את כל הסיפורים ששמעתם ועוד המון תוכן נוסף על החיים בקפריסין תוכלו למצוא באתר שלנו, kafrisin.online. אנחנו ממליצים לכם גם לעקוב אחרינו בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת, כדי לא לפספס אף פרק. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בבוקר ב7 עם כל העדכונים, וביום שישי עם פינת סוף השבוע שלנו. עד אז, שיהיה לכם המשך יום ראשון נעים, רגוע וקריר ככל האפשר. להתראות.
תודה שהאזנתם לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין. בקרו באתר www.kafrisin.online.